עוד פעם, עוד פעם. לפעמים מרגיש האדם שזה חלק מן התורה והחוכמה נדרש לו לפי תכונתו ותיקון נשמתו בכל מהותו. וכשהוא נוטה ממקצועו לדרך אחר, מרגיש הוא עיצבון ושברון פנימי בקרבו. וזהו עומק הרז של וליוצא ולבא אין שלום. כיוון שיוצא אדם מתלמוד לתלמוד, אין שלום. אז למה נשאר לפה הגענו פעם קודמת, נכון? מתוך גודל הכללות הנדרש להיות בעקבתא דמשיחא, יש שמתבלבל העולם עד שלא יוכל האדם למצוא את בחינתו וערכו ויחוג וינוע מתלמוד אל תלמוד. בעקבתא דמשיחא, עקבתא דמשיחא מושג מיוחד, הוא לקוח מהגמרא, נזכר בגמרא. עקבתא דמשיחא בסוף הגלות, דומני שככה רש"י מסביר את המושג הזה, כשהרב מרחיב כמה מקומות ואומר עקבתא דמשיחא זה התקופה שבה מתעוררת האפשרות שהאידיאלים הכלליים ישובו להופיע באופן ממשי. זאת אומרת, המעמדים הכלליים של האומה מסוגלים להתגלם באופן ממשי, כשנפתחת התקופה של האפשרות הזאת, זו תקופה שנקראת עקבתא דמשיחא. בעקבתא דמשיחא המעמד הנשמתי של האומה הוא מבקיר, הוא מגיע למין בשלות שבה התודעות שעבדו מן האומה כל עוד שבקה אומה, אולי עבדו מן האומה מאז חורבן המקדש, התודעות הכלליות, התודעות הציבוריות, הממדים האלה מתחילים לדפוק על דלתי הלבבות ברוח האומה והתרבות. על כן, אך טבעי שהכללות, גודל הכללות הנדרש להיות בעקבתא דמשיחא, כי זו מהות התקופה. עקבתא דמשיחא זה כשנדרשת, הולכת ומופיעה הכללות, וראשית הופעת הכללות זוהי תביעת הכללות, מה שהולך ומחולל את ההכרה של הכללות, את ידיעת הכללות, מחשבת הכללות, תודעת הכללות, ומתוך כך ממשות הכללות. והכללות, אז כן, היא המושג כללות כולל גם הוא צריך ביאור, כי נכון, אחד מהפירושים של המילה, הפירושים הרבים של המילה כלל או כללות, זוהי תודעה ציבורית, תודעה לאומית, תודעה ממלכתית, תודעה מדינית. זה שהאנשים הם לא חשים את עצמם רק כאנשים, כבני משפחות, כאינטרסנטים למעמד האישי, המשפחתי, הקהילתי, אלא הם בעלי תודעה לאומית. הם מכירים שהם חלק ממסגרת ממלכתית, ריבונית, עצמאית. באמת, זה ההבדל בין גלות לגאולה. כי גלות, עומק הגלות זה כשאנשים לא חשים את זה. זאת אומרת, שלא לדבר שאין מציאות מדינית בישראל, אלא אנשים גם לא חשים צורך במציאות מדינית בישראל, אבל לא ברור להם מה העניין הזה בכלל של מציאות מדינית בישראל. זה עומק הריקבון שהגר"א מתאר אותו במשל המפורסם שהוא כל כך שגור במחוזותינו, שלא נשאר מאיתנו כיום אלא תרוות של רקב שאכל לעפר נפשנו. זה כולל גם תלמידי חכמים שבעבר היו בבחינת עצמות, משהו היה מלוכד בהם, משהו עוד מהתודעה הכללית הייתה בהם, אבל שחל לעפר נפשנו, הכל, הכל פרטים, פרטים. הגוף שב לעפרו, הופך להיות עפר, אבק, אבק אדם. אין תודעת לכידות פנימית, אין תודעה של צורך בכלל, אין הבנה בכלל מה זה מדינה, אז אין הבנה בצורך של מדינה. וזה פירוש ראשון של המושג כללות. אמנם זה בעצמו פירוש, איך נגיד, מאוד בסיסי, כי הכללות כוללת, והנה פירוש המילה כללות, מושג נוסף, ומה שכולל, מקיף. אז הכללות כוללת משמעות נוספת, חוץ מאשר תודעה כללית, כלומר תודעה מדינית, ציבורית, ממלכתית. אלא כללות כוללת משמעות של עקרוניות, כלליות, היקפיות. זאת אומרת, כמו כלל בתחביר, כלל במתמטיקה. אני אגיד לכם כלל. כלל אומר כך וכך. זאת אומרת, העיקרון אומר כך וכך. ועוד נעלה בקודש מזה, הכללות זאת אומרת הנשמתיות. כללות זו נשמתיות. אידיאליות כללית, זאת אומרת המציאות המגמתית, החיה האופיית האידיאלית, זו כללות. ואמת המבט הכללי הנשמתי זה שהוא מסתכל על היש, על כל מה שמסתכל, על כל מה שמתבונן בו, הוא מפתח תביעת עין לחוש את החיות שבכל עניין. וכשמכליל המבט, זאת אומרת ראש נוסף, הולך ומקיף פרטים יותר ויותר רבים עד שהוא כולל אותם לכלל כלליות אחת, זאת אומרת הופעת חיות אחת, אופי אחד, נשמה אחת, זו היה כלליות. באמת הכלליות הנשמתית היא כמו, אתם מבינים, כל אחד מאיתנו, חוץ מזה שיש לו המון המון דברים אצלו, איברים והורמונים מחשבות ודמיונות ותחושות ורגשות ורצונות, אפשר להגיד המון המון דברים שהם, בוא נגיד, מרכיבים אותם. באמת הם לא מרכיבים אותם, כי אנחנו כללות אחת. זאת אומרת, הבן אדם זו חיות אחת, אופי אחד, שכולל מיליון ואחד דברים. אם נפרק מגורמים, תמצא שם בכל דבר חי מיליון ואחד. אתה יכול לעשות רזולוציות אינסופיות על כל דבר שאתה רוצה. ומכל מקום, המון המון הפרטים לאיזה רמת מפרט שאתה רוצה לעשות, זה לעולם כללות אחת. והכללות באמת כוללת את כל הפרטים, ולצורך כלליותה, מבינים, נחזור למשל. אם יש פה, אני אומר, הכללות זה הנשמה, ניגש לנשמה של האדם הפרטי למשל, אז כללותו, התנאים להופעתה הם רבים מאוד. כי אם לא יהיו פה, אם לא יהיה פה סידן מספיק, ולא יהיה פה פחמן מספיק, ולא יהיה פה אטומים, ולא יהיה פה הורמונים, ולא יהיה פה מחשבות, ולא יהיה פה, נתחיל לעשות רשימה מהם התנאים על מנת שיהיה פה אדם. אז תירח הרשימות, תירח הרשימה כמה שנרצה. כי נגלה שעל מנת, על מנת שבאמת תופיע פה הנשמה ולא שיעור קומתה, תופיע פה הכללות, צריך פה את כל הפרטים. והנמשל, כל היש דע, דע לך, כי זה כל היש איש אחד. כך אומר הרמב״ם, כך אומר הכוזרי, זה מושכל יסוד בתורת ישראל ובכלל במחשבה הגבוהה בכל מקום בעולם. זה הבדל בין מחשבה גבוהה למחשבה נמוכה. מחשבה גבוהה זו מחשבה שהיא תופסת את הדברים בכללות, תופסת את הדברים בצורה אורגנית, בצורה נשמתית, שהכל מפרט שלה. מחשבה קטנה היא לא מבחינה בממד הזה. היא תמיד רואה את מה שהיא רואה, ומודדת את זה בחושים, ויותר מזה היא לא יודעת. ההבדל בין מחשבה של סימנים, בין מחשבה של תביעת עין. בין מחשבה חיה, מחשבת עומק, ובין מחשבה טכנית. המבט הכללי, הוא אומר שכל היש זו כללות אחת. אמנם לצורך הופעת הכללות של כל היש, זאת אומרת הנשמתיות הפנימית של כל היש, צריך את כל הפרטים. כי אם זה כל היש איש אחד, אז כמו הנמשל, כמו העולם הקטן שהוא האדם, שכדי שכללותו תופיע צריך כך וכך פרטים, כך זה האדם הגדול ששמו עולם, ששמה הוויה, צריך כך וכך. סך הכל כל מה שיש במציאות נצרך לצורך הופעת הנשמתיות, האופי, האידיאל, החיות, הנשמה, הכלליות. מתוך גודל הכללות הנדרש להיות בעקבתא דמשיחא. בעקבתא דמשיחא, אז כן, אמרנו שבסוף הגלות, ההבדל בין גלות לגאולה, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שעיבוד מלכויות בלבד. מילים אחרות, אין בין גלות לגאולה, אם נגיד לימות המשיח, בצורה גסה נגיד זה תקופת הגאולה. אין בין ימות המשיח, בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שעיבוד מלכויות בלבד. ככה מלמד אותנו שמואל בגמרא, ככה פוסק לנו הרמב״ם, בהלכות משיח, בהלכות מלכים ומלחמות. יוצא במילים אחרות, אין בין עולם הזה לבין תקופת הגאולה אלא עצמאות מדינית בלבד. שיבוד מלכויות זאת אומרת חוסר עצמאות מדינית, וככל שמופיעה עצמאות המדינית, כשיש עצמאות מדינית בלשוננו, בוא נגיד מופיעה כללות, אז זה ימות המשיח. אבל בוא נעלה הלאה, כמו התוואי שסרטטנו פה. הכללות הזאת של עם ישראל ששב להיות כלל, ששב להיות ציבור, ששב להיות ישות ממלכתית, מדינית, ששב להיות עם, כי הולכת ושבה לו כמעה כמעה התודעה, ובהקשר התודעה, ביחס התודעה, בד ובד עמה, הולכות וצומחות המערכות שהן נגזרות של התודעה וגם מאפשרות לתודעה להופיע בצורה יותר ויותר בשלה. תודעת העם. מכל מקום, אנחנו יודעים שבאמת הכלל הזה ששמו עם ישראל הוא באמת בבחינת הלב, באורגן הזה ששמו העמים כולם, ישראל והאומות כלב באיברים, והאנושות כולה היא באמת במה ששווה הכללות הממלכתית הישראלית. בזאת המצב הזה של שביקת הלב, פירוק הלב, מות הלב, ממילא זה גם מות העולם, כי נחרבנו אנו ונחרב כל העולם כולו איתנו. זה משמעות חורבן המלכות הישראלית, המקדש הישראלי, מקדש המלך, עיר המלוכה. כשהיא נחרבה, אז נחרב הלב, נחרב הלב, העולם לא נשאר, לא נשאר על עומדו, כמו באורגן שאנחנו מכירים, שהוא אורגן שהלב שלו שובק, הוא לא יישאר על עומדו. אז באמת הכל נחרב. אבל כשהכל נחרב, עם חורבננו, צריך להבין שאם אתם תלוקטו אחד לאחד בית ישראל וינבל בן אדם אל הרוח ותבוא בהם הרוח ופתחי את קברותיכם ועליתי אתכם אל אדמת ישראל וחייתם, ואתם שוב הופכים להיות עמי, אז שוב הולך ומופיע הלב. הולך ומופיע הלב זו איננה משמעות הרת גורל למציאות האישית, הקהילתית, המשפחתית, הלאומית הישראלית בלבד, כי כשהלב שב לתפקד כלב, הולך ולובש צורת הלב, במין פלא אלוהי מופלא של תחיית מתים לאומית, באמת זו תחיית מתים אוניברסלית, עולמית כללית. כי באמת הולכת ומופיע פה הכללות. הכללות של מה? הכללות של הכל. הכללות לא במשמעות של כל הפרטים מופיעים, כן כן, גם במשמעות של כל הפרטים מופיעים. כל הפרטים של כל היש עכשיו הם נקראים למלא את תפקידם. כי כאשר המרכז הליבי שווק, הכל מתפורר. המרכז הליבי מתחיל להופיע, הכל עומד להשתקם ולקבל משמעות אחרת, כי הולכת ומופיעה פה הנשמה, לא רק בישראל ובלאום שלו, שבסיכומו של דבר לא רק גוף יהיה פה, אלא יהיה פה גם נשמה בגוף הזה, כי בסיכומו של דבר, חוץ ממה שתקרבו עצם אל עצמו, גידים, בשר, אור קרם אליהם מלמעלה, בסוף תהיה נבואה שנייה ותבוא הרוח ותשוב, כן? תשוב גם הנבואה לעם ישראל, ותשוב התודעה של הקודש לעם ישראל, ספירת החיים שהייתה ושווקה מעם ישראל מאז חורבן הבית, שיצאה רוחנו, עטרת ראשנו, תשוב לפעם באומה הזאת, והיא תחיה במלוא משמעות העניין. לא רק שהיא תהיה במצב הנוכחי שבו היא בבחינת, בוא נגיד, גוף שרוח אין בו, זה כבר לא עצמות יבשות, זה כבר לא תרוות של רקב, זה כבר גוף שיש בו איזו חיוניות, כיסתא דחיותא, נשאר חיים, או משתחזרים פה חיים. יש פה חיים שלא היו בעבר, בעבר כבר גוף לא היינו, אבל אנחנו גוף, אבל רוח אין בהם. זאת אומרת, עדיין רוח אין בהם. ותשוב הרוח, והרוח זו הכללות, זו הכלליות, ורוח ישראל היא רוח העולם כולו. רוח העולם כולו היא רוח כל התרבויות כולה. היא רוח, היא רוחי אשר עליך, ודברי שמתי בפיך. היא רוח השם. רוח השם, השם בהגדרה, זה רוח העולם ונפשו וזכלו וחייו. כי על כן הוא נקרא חי העולמים. שזה הכלליות המוחלטת של הכל, זה הקדוש ברוך הוא. באיקריתא דמשיחא, גודל הכללות נדרש להיות. זאת אומרת, זה לא רק במובן הזה שקרויים פה יבחושי האנוש לצאת מיבחושיותם ולהפוך להיות עדרים, להתקבץ לעדרים, ולא רק לעדרים, אלא קבוצות אדם, ולא רק קבוצות אדם, אלא בעלי תודעה מלוכדת, ממלכתית, מדינית, אחת, לאומית אחת. זה לא רק זה. זה הגבה למעלה מזה. זה עוד תובע את תופעת התודעות שלוקחות אחריות על תכלית העולם. שלא לדבר על תכלית האדם, על התכלית האוניברסלית של כל התרבויות וכל הערכים וכל האומנויות וכל התפקידים שהיו אי פעם בהיסטוריה האנושית. אלא עוד הגבה למעלה מזה, נדרשת פה הופעת התכלית שלמענה נבראו שמיים וארץ. גדול יום קיבוץ גלויות, כי יום שנבראו בו שמיים וארץ. זאת אומרת, התכלית הכללית שעומדת ביסוד הכל, היא נטבעת פה. במה זה מתבטא בפרטים? שאין דבר שלא נטבע פה. זאת אומרת, אין דבר שהוא לא נצרך פתאום בתור צורך אולטימטיבי שהכל תלוי בו, אתם מבינים? כי לית שכינתא שריעא באתר חסיר ולא באתר פגים. ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, שם מלא על עולם מלא. אין עולם מלא, אין שם מלא. לא מופיעה הנשמה אלא אם כן יש פה גוף מלא. המערכות כולם שהן תהיינה מסוגלות להופיע את מלוא העוצמות בכל הערכים כולם, אז תופיע הנשמה. זה סדר נכון מה שאני אומר, למרות שגם ההפך מזה זה נכון. כשמופיעה הנשמה, מתחילות כל המערכות כולם על כל פרטיהם להתחיל ולתבוע את תפקידן בתעצומות גדולות מאוד. וכתוצאה מזה מה שמתרחש זה כאוס. כי איך אומרים, כל אחד פה הוא מלך, כל אחד בטוח שמה שהוא עושה, מה שהוא מרגיש, מה שהמפלגה שלו, מה שהרעיון שלו, מה שהאידיאולוגיה שלו, מה שהתחושה שלו, והוא עצמו, בשבילו נברא העולם, ברור. כי אם הוא לא יתבטא בשיאו, אז הכל פה אפס. יש אמת בטירוף הזה. כי באמת כל הפרטים נצרכים, וכל כל האיכויות מוכרחות להיבנות. לא באמת בשביל פרטיותם מצד עצמם, אלא במה שפרטיותם היא מופע פרטי של הכללות, שלצורך הופעת השלמות הכללית נצרכים פה כל הפרטים. הדבר הזה, שלא לדבר על זה שבימינו זה עושה את גאיית האגואיזם המוטרף הזה שחוץ מערכי הפרט, כבודו וזכותו, אז אין פה כלום. הטירוף הזה, כבודו במקומו מונח. עכשיו אנחנו מדברים על טירוף נוסף, טירוף מערכות נוסף. וזה שבני אדם לא יודעים לזהות מה הם רוצים מעצמם. מה אני רוצה להיות? מה אני צריך לעשות בחיים? מה חשוב שאני אעשה? אז אומרים לבני אדם, חשוב, תעשה מה שאתה אוהב לעשות. אני לא יודע מה אני אוהב לעשות. או שאני לא אוהב לעשות כלום. וייתכן שבן אדם לא אוהב לעשות כלום, כי באמת הוא חש שהוא רוצה מינימום את הכל. ומאחר שהוא לא יכול, אז הוא לא רוצה כלום. אלה מצבים פסיכופתיים, ואני מודיע לכם, אני קצת בתור אדם בוגר, ויוצא לי לדבר עם אנשים צעירים, נפגש בזה הרבה מאוד. אנשים צעירים, הרבה מאוד, זה מצב שלהם. קיצוני יותר, קיצוני פחות. אבל זה מין תחושה כזאת. אני מאמין שאפילו יושבים פה, מכירים את הבעיה הזאת. בכל פנים, זה נגזר מהבעיות של שפת הקוד הכוללת והידועה של חז"ל, עקביתא דמשיחא. עקביתא דמשיחא. שם כולל לתקופה מאוד דרמטית ומאוד בעייתית. עד כדי כך שהיו חכמים כאלה שאמרו, אני מוותר עליה. על כל פנים, אי אפשר לשאת אותה, על כל פנים, ההשלכות של התקופה הזאת. ייתא ולא אחמיני. יש בהם מצבים מאוד קשים. ופה הרב ילך ויפרט לנו עוד מעבר למה שאמרתי לכם עד כה. והנה המשפט, יש שמתבלבל העולם. אני מתחיל מקטנות. אבל זה נכון, גם הקטנות מתבלבלים. אבל זה מגיע לכך שזה בלבול בינלאומי. מתבלבל העולם עד שלא יוכל האדם, האדם הפרטי, הקונקרטי, והאדם הסתמי, the mankind, לא יוכל האדם למצוא את בחינתו. לא יודע למה הוא מתאים, הוא לא יודע מה הוא רוצה. והוא גם לא יכול להישאר קבוע בשום דבר. לא במקום, לא בזמן, לפעמים יש אנשים שלא יכולים להישאר קבוע בעבודה. כי כל הזמן זז, הכל על גלגלים. אחר כך זה מוביל גם לאסונות במשפחה, כי גם שם אין קביעות. ואדם לא קבוע בנפשו, וגם מטורפים קליניים רבים מתרבים פה. וזה הכל מעניין לעניין, הכל אותו עניין. עד שלא יוכל האדם למצוא את בחינתו ויחוג וינוע, את בחינתו וערכו ויחוג וינוע מתלמוד אל תלמוד. וליוצא ולבא אין שלום, זה ליוצא מתלמוד לתלמוד. אבל פה כבר הרב מעלה את רז היוצא ולבא אין שלום אל ספירה כזאת אונתולוגית. זה כבר לא מצב פסיכולוגי של האדם הפרטי, אלא זה אפילו לא מצב תרבותי של איזה חברה, זה מצב ציוויליזציה, זה מצב של עידן היסטורי באנושות, של ליוצא ולבא אין שלום. ומי היוצא והבא פה? הכל, הכל פה יוצא ובא. כולם נכנסים, נכנסים, באים, נכנסים, באים, נכנסים, באים. שום דבר לא, לא קבוע פה, כי עמים רבים מתבלבלים. לא רק אדם לא יודע מי הוא מהו, יש וגם עמים לא יודעים מי הם מים. הם לא סגורים על מה הם רוצים, הם לא סגורים בעומק העניין על עצמם. כי תודעת העל אומרת תמיד, אדם רוצה תמיד לעשות את הדברים שהם חשובים. וסתם בן אדם, מה חשוב לו? אני חשוב לעצמי. רק עכשיו נשאלת השאלה, מי אני בכלל? ואני בטח חשוב, עכשיו אני צריך לחשוב, מאחר שאני חשוב, במה זה מתבטא שאני חשוב? אז פה מנסה האדם לחשוב, מה עושה אותי לחשוב? ובכיוון הזה, הוא ינסה לזהות את עצמו. זה אינסטינקט קיומי, זו תודעת הערכה עצמית. ובתרבות כללית, במצב עולמי כללי, שערכים הם רבים, שונים וגוונים, עד לאין מספר. אז אדם לא יודע מי הוא. ועמים גם כן, אותו דבר. עם מחפש את זהותו, את חשיבותו, בינו לבין עצמו, בינו לבין העמים. והוא לא יכול למצוא את זה. ואם זה נכון בעמים רבים, הרב לא כותב את זה, אבל אנחנו יכולים לשער שזו בעיה שלנו כעם ישראל, ממסם עוד יותר גרוע מכל העמים כולם. כי באמת עם ישראל באמת הוא שייך לכל, באמת באמת, והוא גם צריך את הכל. אז לכן רק נדמה לו שכל דבר זה הוא, רק מסתכל לחוצה, מה שהוא רואה בחוץ זה הוא, וזה טירוף מערכות ותשטוש זהות והשמדה עצמית והמון המון דברים. הזדהות עם הזדהות עם הזולת עד שהזדהות עם האויב, כי העיקר זה לא אני, בשורש של העניין, כי אני צריך להתאים עם הכל, וזה מוביל לרעות רבות ונוראות. באמת זה פשט הפסוקים. אני מזכיר את זה סבת הקוד שנקרא עקבית עד המשיכה. ואיפה ידעו חז"ל שבעקבית עד המשיכה היה מצב כזה? זה נבואות מפורשות שם באחרית הימים, דבר שחזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, והיה בחית הימים, נכון, הר השם בראש הערים ונשאר מגבעות ונערו אליו גויים. זה כולם זוכרים את הפסוקים האלה, נכון? אפילו ילדים חילוניים מכירים את הפסוקים האלה, אבל לא, לא יודעים את ההמשך. יודעים שהנבואה הזאת מסתיימת, כן, להסגול לחרב, לחמה, וגם זוכרים עוד פסוק שאותו כולם מכירים, ולא, אפילו לא זוכרים שבזאת מסתיימת, נדמה להם שמסתיימת בזאת הנבואה, אבל בית יעקב לכו ונלכה באור השם. אבל באמת הפסוק שמתחיל ובית יעקב לכו ונלכה באור השם, זה פסוק זוהם שהמרצות ההיסטורית שעמדה ביסוד הציונות, חיבת ציון שם בקרב הבילויים, שכדת התרבות האקטואלית עד עצם היום הזאת הזה, שהיא מאוד מחבבת את פסוקי התנ״ך, במיוחד אם יכולה לעקור אותם מהקשר הענייני שבהם ולעשות מאיזה סיסמה שאין לה שום קשר למה שנאמר, או איזה מצלצל sound good. אז הפסוק הזה הפך להיות למין סיסמה, בית יעקב לכו ונלכה. אבל באמת זה פסוק זוהם שאומר בית יעקב לכו ונלכה באור השם, כי אם יש אידיאל כזה של והיה בחרית הימים, נכון, יהיה הר בית השם בראש הרים ונישא מגבעות ונערו אליו גויים וכולי וכולי, אז מה קורה איתך בית יעקב? כי נטשת, זה המשך הפסוקים שם, כי נטשת עמך בית יעקב, כי מלאו כמקדם, כי מלאו כמקדם, ועוננים כפלישתים ובילדי נוכרים יספיקו, ותמלא ארצו כסף זהב ואין קץ לאוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים ואין קץ למרכבותיו, ותמלא ארצו אלילים, למעשה אדם ישתחוו לאשר עשו אצבעותיו, וישח אדם וישפל איש. הפסוקים האלה הם ספרים פורסם על הפסוק שאומר שמנת אבית הכסית אביתו שלא עשה ונבל צור ישועתו. אומר הספרי, אלה שלושה דורות של לימות המשיח, או גרסה אחרת של לפני מות המשיח, או של לימות המשיח, של לפני מות המשיח. העיקר קשור לימות המשיח באזור עקבית עד המשיחה. שמנת, דור שמנת, דור אבית, דור כסית. ולמה הספרי דורש את זה? כי הפסוק אומר ויתוש אלוה עשהו וינבל צור ישועתו. אז יש פה את צור, אתם מבינים, כמו צור ישראל, שכמו מושיע, זה הצור שמושיע אותו והוא מנבל אותו. יש פה תהליך של ישועה, הצור כמו מושיע והוא מנבל. שמין עווה עד שמתכסה, שמנת, אבית, כזית, שלושה דורות של לימות המשיח. הדוד הכתיב, מסיים שם המדרש, ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קצל לאוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים ואין קצל למרכבותיו, ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו אצבעותיו, וישח אדם וישפל לאיש. הפסוקים שם בישעיהו. אז הנה כי כן, הפסוקים האלה מתארים את הזמן של לימות המשיח, את הזמן של ישועתו. וזה זמן קשה, כי מלאו מקדם, כי מלאו, כי נטשת עמך ואת יעקב. קודם כל, זה מה שתיארנו פה עכשיו, נטשת עמך, אתה מאבד את תודעתך הלאומית, ואת יעקב לכו בנך באור השם. כי נטשת עמך ואת יעקב, אתה עוזב, במקום ללכת באור השם, אתה עוזב את תודעתך הלאומית. כי מלאו כמקדם, אומר התרגום שם, שוב מתמלאים עבודות זרות כמלקדמים, כמו מקדם. עוד פעם, איך שחזרנו כל הבעיות שאנחנו הכרנו מקדם, עוד פעם הנביא מזוזע מזה. זאת אומרת, הוא אומר, עוד פעם מלאו כמקדם. ועוננים כפלישתים מתעסקים במגיות שחורות, עוננים כפלישתים, וילדי נוכרים יספיקו. שני פירושים, או שהם בועלים גויות והם יולדים גויים, מתעסקים בילדי נוכרים שזה הילדים שלהם, או בילדי נוכרים, על פי הרמב״ם, ילדי נוכרים זה ילידי רוח, הכוונה תרבויות זרות התעסקו בתרבויות זרות. אבל הנה זה נגזר מפה, ההיגיון הפנימי, כי נדרשת הכללות, וכתוצאה מהכללות יש איזו דרישה, והיא מופיעה בנפשות בצורה מאוד בוסרית, הם הופכים להיות התולה דקופתא דחמרי, והופך להיות המציאות הסרחונית והצללית של החומרנות, של ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קצל לאוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים ואין קצל מרכבותיו, ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו אצבעותיו. הרב קוק מסביר את זה, וישח אדם וישפל איש, כל איש דואך אל גסות חומרניותו הפרטית. זה וישח אדם וישפל איש, זהו, כי הכל לכאורה מתפרק פה, מתפרק לפרטים, כשהמגמה היא דווקא הכללות. כי מרוב כללות, מרוב הכלליות שנדרשת, הכלליות הנשמתית, לא רק הכלליות הלאומית, לא כל שכן הלאומנית, שיש בה גסות, והיא אף פעם לא מתאימה אל המהות הישראלית, אל המציאות הממלכתית העברית, היא לעולם היא זאת שהיא מגלמת את הערכים, את ערכי הקודש, את ערכי הנצח, את האידיאל הפנימי של כל היש, את כלליות כל היש. וזה כבר הולך ודופק על דלתי הנשמה. אז כתוצאה מזה הולכת ומופיעה פה הגסות הפרטית. כי ישנה צורך להשתדרגות מעבר לרעיון האלטרואיסטי הלאומי, שהוא מאבד את הערך של הפרטים, כי זה גסות ראשונית של הבנת המושג כללות. לא מבינים שהכללות זה מופע נשמתי, שהנשמה כוללת את כל הפרטים במלוא איכותם ומהותם. אז כתוצאה מזה, וישח אדם וישפל איש, הכל דואך. וכמו שהפסוקים שם ממשיכים לתאר וכוללים את משבר ההנהגה, כי חשלה יהודה וירושלים, כי הכרת פניהם ענתה בם וחטאתם כסדום הגידו, לא כיחדו, אוי לנפשם כי גמלו להם רעה. אמרו צדיקי טוב כי פרי מעלה להם יאכלו. ועוד כל הפסוקים שם, זה הכל תראו, מי שרוצה מוזמן לקרוא את זה עוד פעם ולשים לב עד כמה זה תיאור שעומד ביסוד נבואות חז"ל בדבר עקביתא דמשיחא ומה שצריך להתרחש שם. כן?
גם שבחורה, גם שנדרש גנדל הכללות, בסופו של דבר, כל אדם פרטי, יש לו איזה תפקיד מסוים בתוך הפסיפס הזה.
נכון.
למה באמת הצד...
את תגיד פסיפס, תגיד מילה עוד יותר, למרות שזו מילה יפה, האורגן הזה, יופי.
למה באמת הצד הכללי הוא הרבה יותר מושך את הבן אדם ומבלבל אותו, מאשר הצד הפרטי?
לא, זה בעצמו מה שמבלבל אותו, כי הצד... כל עוד לא היו תביעות כלליות, אז כל בן אדם נמצא בשלולית הקטנה שלו ושמח בה. פתאום הוא מגלה שיש בריכה ויש נהר ויש ים, אז למה לחיות בשלולית? אז כתוצאה מזה הוא מפסיק להיות שמח מהשלולית. הוא מנסה לצאת מהשלולית. אבל בן אדם, אזור המחיה שלך זה דווקא השלולית שלך.
למה זה לא חזק בבן אדם שמנתב
את זה? זה גם חזק, רק הוא מבולבל. כי הוא לא סגור על עצמו, כי הוא רוצה גם זה וגם זה, כי כל בן אדם, יכול להיות שמופיעים גם מתרבים, יכול להיות שבעבר אתה מבין, בן אדם היה, מה התפקידים בחיים? אני חלבן, אני שואב מים, בן אדם לא מתוסכל מזה, אבל כיום, בן אדם, אם יגיד לעצמו את התשובה, מה אני עושה? אני פחח, אני בני. אחר כך יגיד, מה? בשביל זה נולדתי? סתם תדע, כל מעסיק ברחבי מדינת ישראל, תבדוק אותו, ותראה שהוא מכיר את המועסקים ילדו. אם הם לא יתקדמו בעבודה, לא תיתן להם אופק של יכולת התקדמות, אתה לא תחזיק אותם. זה חלק מהבעיה, אתה כל הזמן צריך להיות ב... טוב, נתחיל ככה, אחר כך יהיה לך שדרוג בהכנסה, אחר כך בכלל תפקיד, אז אתה דורמן, אחר כך תהיה ברמן, אחר כך תהיה ראש המלצרים, אחר כך תהיה אחראי על כל, אחר כך תהיה נהל כמה מלונות. אם אין לך רעיון כזה, אז אתה לא תחזיק מעמד, אפילו לא... האמת היא שלכן אתה לא מחזיק מעמד בתור דורמן. ובסוף מי הדורמן? לא יהודי, בטח לא ישראלי. תבדוק. לך תבדוק בכל מקום אם תמצא איזה דורמן במלונות בישראל. הוא לא יכול להיות, מה? יום ראשון הוא מוכן, אבל עד סוף השבוע אני משוגע. אז הוא מתפטר. וטוב לו בסוף סתם להסתובב, וזה... אז תראה שזה בלבול אישי, בני אדם מבולבלים. בעבר זה לא היה ככה. יש תרבויות. עד עצם היום הזה, שזה פחות ככה. יש לך פרנסה? אשמח בזה, תעשה מה שאתה עושה, תהיה בשקט. אז בעבר המבנים הנפשיים היו שונים מאשר המבנים הנוכחים. לכן שהיהודים תמיד היה איזה בעיה איתם, כי תמיד היהודי הוא צריך להיות אובר חוכם. לא מספיק משהו, צריך להיות מעבר לזה. אז אני מתאר לעצמי שתמיד היו בעיות עם יהודים. אבל בדור האחרון עוד יותר, בארץ ישראל עוד יותר. זה אך טבעי שזה מה שיהיה. וסוד העניין, רז העניין, זה מה שהרב מסביר לנו פה. גודל הכללות הנדרש להיות בעקבת הדמשיכה, יש שמתבלבל העולם. עוד פעם, זה לא בהכרח, זה לא גזירת הכתוב, אתה מבין? יש בני אדם שפויים, יש בני אדם שמחים, יש בני אדם יודעים מה שהם רוצים עצמם. אני רק מדבר שסטטיסטית תופעות כאלה יכולות להתרבות. אתם רואים, זה אפילו מדויק בלשון הרב. הרב לא אומר מתבלבל העולם. יש שמתבלבל העולם. יש, ואתה מגלה את צדדי הבלבול האלה. אתה יכול לגלות את זה בכל מקום שאתה מסתכל. ושוב, ובזאת בואו נסגור על עיקר עניינינו, שהנושא של הפסקה זה מתחיל מהמילים עמים רבים מתבלבלים. חזרנו עכשיו לאטמוספירה האותנטית של אורות. אנחנו עכשיו מדברים על המציאות הטוטלית של כל האנושות, כל התרבות. עמים רבים מתבלבלים, זה לא פרטים, זה תרבויות שלמות, ואינם יודעים גם הם את מקום אחיזתם ומטרת כונניותם. בשביל מה אני קיים? כן, לא מודע קולקטיבי, בשביל מה אני קיים? גם זה נהיה לא ברור. כתוצאה מזה ייאוש הולך, החושך, יחסי ארץ, ערפי לאומים. וכתוצאה מזה דעיכת מוטיבציית הקיום התרבותית הכללית. עלו להתבטא ברמת הילודה. תבדקו באירופה מה שקורה, יש לנו בעיה בזה. בנוע תנוע ארית כשיקור והתנודדה כמלונה, וחבד עליה פשעה ונפלה ולא תוסיף קום. והיה ביום ההוא יפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. מהו פשעה של הארית שכבד עליה? אני חושב שהפרשנות האינרנטית לפסקה פה זה הבגידה בעצמיות. וחיפר עליו אשר חטא לנפש, ההתרחקות מהטבע העצמי, שכחת התכונה העצמית מתוך נסיעת עין אל החוץ, לכל דבר שהוא לא נובע מהפנימיות, זה פשע. וחבד עליה פשעה. במקומות אחרים אפשר יהיה להסביר את הפסוק אחרת, אבל פה אני חושב זה נכון ככה להסביר את הפסוק. נוע תנוע ארץ כשיקור והתנודדה כמלונה, וחבד עליה פשעה ונפלה ולא תוסיף קום. והיה ביום ההוא יפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. מה זה צבא המרום במרום? זה האידאות. צבא המרום זה מלאכים, שרי האומות. זה האידאות, זה עולם הרעיונות, זה עולם הערכים. יש שינוי ערכים, התמרת אידיאלים, תודעות, תובנות, לא מודעים קולקטיביים. זה צבא המרום. ועל מלכי האדמה באדמה, על האדמה, זה פוליטיקה. המציאות הפוליטית, הממשית, הריאל-היסטורית. הפקידה היא לא הכבדה וחיליון, כי עם חילוף מעמדים ותכונות. כשהנביא מסביר לנו הרב, כשהנביא אומר יפקוד השם ביום ההוא על צבא מרום במרום ועל מלכי אדמה ואדמה, הפקידה היא לא הכבדה וכיליון, כי עם חילוף מעמדים ותכונות. מטמורפוזה, שינוי צורה. יש פה בריאת עולם חדש, כי הצורה הפנימית, הנשמתית, הכלליות, הכללות, הולכת ומופיעה. וזוהי מלכות עליונים קדישים. הולכת ומופיעה פה הקדושה, הולכת ומופיעה פה השורש הנשמתי של כל היש, הוא ההולך ומופיע. ובמסגרת זאת, שום דבר לא יישאר על עומדו. אני קראתי לכם את זה לאחרונה, אני כבר לא זוכר, תסתכלו עוד פעם. זה מה שהרב אומר פה בסוף המלחמה. כל התרבויות שבעולם התחדשו על ידי חידוש רוחנו, כל הדעות התיישרו, כל החיים יאורו בשמחת לידה חדשה בהתכוננותנו, כל האמונות ילבשו בגדים חדשים, יסירו את הבגדים הצועים מעליהם ויתלבשו בלבושי עיקר, יזניחו את כל פיגול, כל תמה וכל תיעוב שבקרבם, יתאחדו לנעק מתללי אורות הקודש, אשר הוכנו מאז לכל גוי וכל אדם בבאר ישראל. ברכת אברהם לכל גוי הארץ תחל את פעולתה בתוקף ובגלוי, ועל פי יסודה יחל מחדש בענייננו בארץ ישראל. החורבן העכשווי הוא הכנת תחייה חדשה, עמוקה ואופיית. החורבן העכשווי זה לא הכבדה וכיליון, כי עם חילוף מעמדים ותכונות. הכנת תחייה חדשה, עמוקה ואופיית. אור חסד עליון מתנוצץ, שם השם יהיה אשר יהיה הולך ומתגלה, אבו גודל לאלוקינו. יעניש. מה זה יפקוד? יפקוד עוונה עליה. יפקוד השם על פשעה של הארץ. יפקוד השם על צבא מרום ורומא על מלכי האדמה. נכון. כן תוסיף קום. כי לא תוסיף קום במעמדה הקודם, אלא זה חילוף מעמדים ותכונות. זה לא וקואציה, זה לא ריקון, ריקון של עניין. אלא זה יצירת צורה. זה כמו מחריב עולמות, בורא עולמות ומחריבן. שזה מציין את הופעת האידיאליות הנשמתית, שהיא בעצמה, בצורתה הגבוהה יותר, היא מוחקת את הצורה הבלתי נשלמה של מערכות החיים, התרבות, האנושות והאדם הקודמים. אבל זה ממחזר את כל הכוחות. זה כמו התהפך כחומר חוטה והתייצבו כמו לבוש. זאת אומרת, החותם, הצורה, מה שהיה עד כאן, הצורה והאופי והאידיאל, הוא מתהפך כחומר. הוא מתהפך להיות לחומר גלם, ומתייצב כמו לבוש אל חותם עליון יותר, שהולך ומופיע. אז זה מה שהולך ומופיע פה.
מה הסיבה
שנועד
תנוע? זה בגלל הפקידה הזאת.
נכון. ומהי הפקידה? עצם הכללות. מה זה הכללות? האלוקות. האלוקות מופיעה. קיבה, קיבה לשפוט הארץ. מופיעה פה הנשמתיות הפנימית, הכלליות האלוקית. היא מופיעה. והיא מוחקת את הצורה האקטואלית. של מה? של הכל. של העולם, העמים, התרבויות, הערכים, האמונות, הדעות, פילוסופיות, האומנויות, הכלל הפרט, הכל, ועמים. ואז כתוצאה מזה רעש, רעש ורם בלבבות. זה רעש אדמה, הכל רועש פה. אז החושך, הנה החושך יחסי ארץ וערפי לאומים. מתוך עומק החושך יתעודד ישראל לחוס באור תורתו בכל כלליותה. ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה. ואז נתיבות עולם יאירו לפניו, ויחזיק במעוזו ויעשה שלום לו. יחזיק במעוז שלו, מעוזו, שם מוזי ומעוזי. בעצרה אליך הגויים יבואו מאפסי ארץ ויאמרו, החבן נחלו אבותינו. ויחזיק במעוזו, הוא יחזיק בעצמיותו שהיא עוצמתו, יחזור אל עצמו אחרי נטישתו את עצמו, הוא יחזור אל עצמו. זהו מעוזו, מגדל עוז, שם השם, בו ירוץ גוי צדיק שומר אמונים ונשגב. יתודד ישראל יחוז באור תורתו בכל כלליותה. כל כלליותה של התורה היא חביון עוזו, קרניים מידו לא, ושם חביון עוזו. אין עוז אל התורה, והעוז של התורה זה כלליותה של התורה, זה פנימיותה של תורה, זה סתר חביונה של תורה. המגמות הנשמתיות הפנימיות של התורה, שהן ההוויות הפנימיות של כנסת ישראל, זה מה שייתן את העוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום ויעשה שלום לו. שלום, שקט, מתוך שלום במרומיו יעשה שלום עלינו. שלום במרומיו במהלך האידאות, ברעיונות, בשיטות, יעשה סדר במחשבה, סדר באידיאולוגיה, סדר בשיטות החשיבה, בתפיסות העולם. תלך ותופיע פה הכללות שהיא השלום במרומיו, ההתאמה האורגנית של כל השיטות, כל התפיסות, שכולה הולכת וחושפת את השלמות הכללית הנשמתית שמתגלה בכל התנועות הרוחניות והתרבותיות כולם, שהם אינם אלא איברים אחד בנשמת הכל שהיא התורה בכל כלליותה. ומתוך כך יהיה גם שלום עלינו. אדם ידע מה הוא רוצה, העם ידע מה הוא רוצה, חברה תדע מה היא רוצה. וכשהעם הזה יהיה סגור על עצמו, אז פתאום יסתבר שהכל דווקא מסתדר בקלות יחסית. שלום יעשה לו ויעשה שלום לו, יחזיק במעוזו ויעשה שלום לו. זה פרפרזה על הפסוק, אחזיק במעוזי שלום יעשה לי, שלום ויעשה שלום לי, שלום יעשה לי. אז פה זה פרפרזה על זה. אולי זה שני שלומות, שלום במרומיו, שלום עלינו. תוך השלום הפנימי יש שלום חיצוני. ותורה חוזרת ללומדיה ובשובה ונחת יימשהו. הכל חוזה, הכל חותר אל השלום. השלום, השלמות, התפיסה, הפנימיות, הכלליות, האידיאליות, האורגניות, זהו השלום. כן. נכון, מתוך שלום פנימי יפקוד השם על צבא המרום במרום, מתוך השלום המרומי, יתגלה עד הרגיעה החיצונית. זה אליהו, אליהו צריך לבוא, הוא מלאך הברית, הוא מלאך השלום, צריך, יש פה שתי בחינות, אליהו ואליה. אחד הוא בא להשליט שלום בדעות, אחד שלום, שלום, ממשי, בין שיב לבבות על בנים, לבנים על אבותם, במערכות החברתיות, הממשיות, כן.
מה ההבדל בין המושג יפקד המשיכה לבין
איקמיתא דמשיחא זה פוטנציאל, זה תקופה שמבחינה, אני יודע, היסטורית טוענים שאיקמיתא דמשיחא כבר, לא יודע, בימי צפת וחכמיה אחרי גירוש ספרד כבר התחיל איקמיתא דמשיחא. אבל התחלת דגולה זה הפוטנציאל שהוא מתחיל להתממש, כי איקמיתא דמשיחא זה התקופה של האפשרות לאידיאלים הכלליים שיופיעו, אפשרות. יכול להיות שבפועל שום דבר לא יתראה, אבל יש אפשרות, כי היא הולכת ונטבעת בנשמה. והגאולה זה מופע קונקרטי. כשאתה רואה קץ מגולה, זה לא יקרה תמשיך. קץ מגולה, זה התחלת דגולה. או אף מלחמות, התחלת דגולה, היא אומרת הגמרא. כשאתה רואה מלחמות בפועל, אז אני יודע, צפה לרגלי משיח, ככה במלחמה פה, אם בעבר למדנו, מה שהרב אומר, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. אז כשמתעורר כוח משיח, מלחמה גדולה בעולם, אז זה לא עקביתא דמשיחא, זה התחלת דגאולה, זה כבר יותר מזה. מלחמת עולם של עכשיו, ציפייה נורא גדולה ועמוקה יש בה, מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. זה לא עקביתא דמשיחא, זה גאולה ממש, זה קץ מגולה. זה יותר מזה. בעל מלחמות, זרועי צדקות, מצמיח ישועות, בורא פרות, בורא תהילות, אור חדש של ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאור. אז שהאור מתחיל להאיר בפועל, זה כבר גאולה. רק גם הגאולה. סליחה? זה תביעה, ישנה תביעה, אבל יכול להיות ש... אני יודע, במה מתבטאת, במה שמופיע לך רבי שלמה אל כבץ ושר לך אל אחד עודי ולפתע תקבל על כל עם ישראל. אין דבר כזה בימינו, לך תמציא איזה מנהג של איזה קהילה ותראה אותה מתפשט בכל ישראל. אין דבר כזה. לא קרה שום מנהג, שום תקנה, שום דבר. זאת אומרת, חרם דרבנו גרשום, כיום זה סוגר במאמץ גדול, לקח לו איזה 1,000 שנה עד שסגר על כל ישראל. אבל אחד הודיע זה, טק, איך שהופיע, התפשט, אין קהילה, שהיא לא שרה אחד הודיע. תדאוג, מה זה אחד הודיע? כל כולה, מקדש מלך. עיר מלוכה, קומיצים, תוך ההפיכה. אז הנה, אתה רואה? זה נשמות עדינות, שם בצפת וחכמיה, הם חשים מה ש... נו, נו, קדימה. ועם ישראל מגיב לזה. למה מגיב את זה? הוא לא יודע למה מגיב את זה. כי אין שמה שלו. אז הוא נמשך לזה. אז זה, בעלי עיני פקיחה, החבר'ה האלה של הרב, וכדוגמתו, הם מבינים מה המשמעות העניין. אז יגידו לך, תבין. זה הרי הקדוש, הוא יודע. יודע להגיד, כן, כן. זה. טוב. נעצור פה. למרות שזה 5 דקות לפני הזמן, אבל בסדר. אז שלום, ולהתראות בעוד... לקראת ימי התשובה, אחרי שנזכה לצאת מהחושך שלנו. בימים הבאים עליהם. טוב, שלום.